התיאור של העיוותים האלה של הגוף, וההתמודדות של רב נחמן, הסיפור שהוא מספר אותו כסיפור מאוד משעשע, סיפור בחתונה, סיפור שהוא מתנת חתונה, הוא הפך את הכל לצחוק, הפך את הכל כדרכו לבדיחה. הדבר הזה הוא דבר שעל פניו הוא אדיר, זאת אומרת, הוא באיזשהו מקום מאפשר לי, אני חושב שכל אחד מאיתנו היום, לבחון מחדש את מערכת היחסים של הגוף שלו, עם הנורמות החברתיות, זה פשוט שיח מחודש. מה שלא היינו מעזים לעשות, אלמלא שאנחנו מאוד, מאוד, מאוד חיים באיזשהו עולם של survival, עולם של שרידה. וככה אנחנו מתנהלים. וזה עצמו כבר פריצה עצומה בעיניי. עכשיו, לאן ניקח בדיוק את הדבר הזה? אני חושב שיש בזה, נתייחס אליהם לחרש, אבל זה נכון לגבי כל המורים כולם. מה, לאן אנחנו נוכל, ננסה אולי תוך כדי דיבור, לראות לאן באמת נוכל לקחת את החרשות במה שאנחנו מתאר אותו. טוב, זה רק אני רואה כהקדמה סתם על הדבר כללית על עצם המבנה הסיפור שלוקח את כל המומים וסגרנו אותם. עכשיו, מה שאמרנו עכשיו, שיש קודם כל, גם זה מה שמעניין אותי, אני לא יודע, גם זה דבר שאני לא חושב, אין לי על הדין וחשבון, תראו, אני לא, אני אדבר אתכם ונוח לי במסגרת שלנו, שאני יכול לדבר חופשי, לא נביא דברים מבנים. אני רוצה לזרוק דברים כדי שביחד ננסה לדון בהם. למשל, אחת השאלות שאני לא יודעת דין וחשבון עליה, זה לגבי סדר המומים. סדר המומים שהפרשני ברסלב כבר קשורים לשבע הספירות, כי יש פה שבע מומים, שבע הספירות, חסד, גבורת הפרד וכו'. אני באמת שואל את עצמי, באמת, האם אפשר לומר איזשהו היגיון בסדר של המומים? די, לשים עליו לסדר. יש עיוור, חרש, כבד פה, עקום צוואר, גיבן, בלי ידיים, בלי רגליים. זה סדר, סדר המומים. האם באמת הסדר הזה יש בו איזושהי חיות, או אני מניח שהסיפור הזה בנוי, צודקים הברסלבר שטוענים שכל פסיק וכל תג וצרם נחמן זה מכוון לסודות עמוקים. יכול להיות שקצת מגזימים בזה, אבל עדיין אני חושב שהם צודקים שיש פה, הסיפורים לא נבנו, הם באמת יכתרו ברוח הקודש בעיניי, ולכן גם כל פרט וסדר הפרטים יש לו חשיבות מרובה. אין לי עדיין, אולי יש לכם רעיונות, אני לא יודע את
זה. היררכיה לפי הגובה בגוף.
כן, אז זה באמת מה שמציע, זה באמת די מתבקש מהמבט הפשוט. אתה אוכל עיניים, אוזניים, פה, צוואר, כתפיים, ידיים, רגליים. זה נורא יפה. אתה מבין שבאיזשהו מקום הוא עשה איזה מין סקירה. אני מסתכל עליו, ממש ככה ראה את ה... ממש ככה הוא ראה את הבן אדם, ולאט לאט הוא הלך ופנה אל כל האיברים לפי הסדר שבו אדם נראה. ובאמת בסופו של דבר, למה הדבר הזה הוא בעל ערך? מפני ש... אני לא יודע אם אתם קראתי את המאמר שלי בחנוכה כתיקון הרגליים. אני אשמח שתקראו, תגיבו עליו. זה בזכותו יצא לאור הקונטרס. הוא אבא של הקונטרס שלנו. ושם דיברתי אחר כך תכון הרגליים ואיזה דברים של אבי מסלוני, דברים שהם דברים של רב נחמן. אני א' רוצה שתקראו את זה, כיוון שבאמת הזכרתי גם באחת הערת מערות השוליים את העובדה שאת הסיפור של הבית בלי רגליים רב נחמן לא סיפר. הסיפור הזה נגמר בבית בלי ידיים, ויש המון דברים שהם מייחסים סתרי סתרים עמוקים לבית בלי רגליים, שהוא עד כדי כך שהוא לא יכול היה לספר אותו, ולא משנה מה הסיבות האובייקטיביות שלא סיפר אותו, אבל איך שלא יהיה, עובדה שלא סיפר אותו. ומייחסים לזה ברסלב ממש נוראות על הבית לבלי רגליים. עכשיו, באמת, בתפיסה הקבלית, באמת הסיפור של הרגליים הוא בעצם הסוד של הנהי, הנצח וההוד. שבעצם זה הסיפור, הנצח וההוד הם שני הרגליים בספירות הקבליות. הם באמת נתפסים כמקום הסולידי יותר, שלמעשה... בניגוד לתפיסה הקלאסית, התפיסה של הנגלה, שהרגלי זה המקום הירוד ביותר, בתפיסה של הזוהר, לפחות הראיתי את זה במאמר, זה המקום הגבוה ביותר. שם בעצם המוצא של הקיום. עד כדי כך, כלומר, זה הכל מתהפך על פניו. והתיאור הזה שאתה פונה מלמעלה ויורד למטה, אז זה באיזשהו מקום הולך למקום הגלוי למקום הסתום. וזה דבר שהראיתי אותו במאמר הזה גם בניתוח של הזוהר. יש זוהר בפרשת ויצא, הוא השפיע עליי השפעה אדירה, הזוהר הזה. פשוט דבר מדהים מה שהזוהר הזה עושה. הוא, הוא מתחיל באיזושהי שאלה, נגדוש לך קצת, אני רוצה לקרוא את הסיפור, אבל עוד אני אגיד איזו מילה, תקרוא את המאמר, כי פשוט ניתחתי שם את זה, רק אני אגיד מילה אחת על הזוהר, מה שהוא מתאר שם. הוא מתאר שהם, הוא מתחיל בשאלה, שאלה של, כדרכו של הזוהר, בשאלה מאוד תמימה, מאוד של שאלה של ילד קטן. כתוב שיעקב חלם חלום, חלום הסולם, חלם חלום. הזוהר שואל, למה הוא חלם חלום? למה הוא לא ראה מראה? כי המראה הוא יותר גבוה מהחלום, אז למה יעקב אבינו לא זכה למראה? ואחרי זה כתוב בהמשך שהוא יראה אליו אלרים במראות הלילה. אז למה בהתחלה היה בחלום ולא ראה מראה? ואז הוא מנמק שני נימוקים, בגלל שיעקב עדיין לא היה נשוי ועדיין יצחק קיים. אלו שני דברים שגם גם הם זקוקים עברה, דיברתי על זה בשיעור הישיבה, שני אלמנטים מאוד בסיסיים יכולת לזכות למראות עמוקים, אחד להיות נשוי והשני שאבא שלך לא יהיה קיים. וזה דבר בפני עצמו, האמירות הללו. ואז הוא מגלגל, אז הוא טוען שהמראה הוא הסתום והחלום הוא הבהיר. זאת אומרת שהמראה זה, החלום הוא בעצם, החלום מפרש את המראה. וזה עצם דבר שהחלום, אם נגיד בשפה הפסיכולוגית, יש את הרובד שהוא על מודע, שהוא לא מגיע לרמת הרובד של המילולי, לרובד של השפה. והחלום כבר יורד הרבה של השפה, הוא כבר אתה יכול לומר, וזה עצמו פחיתותו, שאתה יכול לדבר אותו. העובדה שאתה יכול לומר אותו זה כבר פחיתותו. זאת אומרת שבאיזשהו מקום המראה הוא הגבוה, ולזה יעקב לא זכה, רק כך שהוא הגיע לארץ ישראל, אחרי מות אביו, והיה נשוי וכו', אז הוא זכה למראות. ואז הזוהר מגלגל את הבום הגדול שלו אחרי הדברים האלה, ואז הוא בא ואומר שמתאר שם, וישתחו ישראל על ראש המיטה, ועכשיו שפרשת היחי, ראש הסולם, ראש המיטה. אז הוא בעצם מתאר, אני אומר את הכל בקיצור, הוא בא ואומר שבעצם במבנה של הגוף, המקום, הוא אומר שהרגליים הם לא חלק מהגוף, וזו גם כן אמירה ממש מדהימה, ואז הוא אומר שהרגליים זה לא חלק של הגוף, הגוף למעשה נגמר במקום שלפני הרגליים, ושם הוא אומר זה ראש הגבייה, ושם הוא אומר המקום הסתום, והמקום מה שנקרא אצלנו ההד, הראש, המוח, התודעה, זה המקום הנמוך. ובעצם זה אומר צייר, מתאר איזה גוף מאופך. בגוף המאופך הזה, למעשה אדם הולך על הראש כל הזמן. והוא מתאר שדווקא המקום, אם אני אזדקק לפרויד לרגע, דווקא המקום של היצרים, המקום של ייחוד היצר המיני, המקום הקאוטי, המקום של הדחפים, הוא בעצם המקום, שם בעצם הראש, שם בעצם נמצא, הייתי אומר, המקום הבסיסי של הקיום, וזה פרויד צדק אלא שפריז על מידותיו. אם תרצו, אפשר לקשור את זה שיש בעצם במבנה של הגוף, זה כבר, הכל נמצא במאמר, דרך אגב, שלמעשה יש, הראש הוא עץ הדעת, במקום הנמוך הוא עץ החיים, שם בעצם הפנייה ישירה לויטליות עצמה, ובעצם יש מתח בין עץ הדעת לעץ החיים, זה בשני חלקי הגוף. כמונו, הרגליים לא בעסק, אז יש לנו כאן ברור, אופן ברור כאן שני החלקים. ובעצם, בצד מסוים טענתי שהגירוש מגן עדן היה בעצם הגירוש מהמקום הבסיסי, עץ החיים, אל המקום של הדעת, אדם זכה בדעת. ובעצם העובדה שאנחנו רואים את הראש ואת המוח כמקום הבסיסי והמרכזי של ההוויה האנושית, זה עצמו הכללה של הגירוש. ושאילו זכינו, או אם נזכר בעזרת השם, אז אנחנו נציב מחדש את האדם במובן המאופך שלו, שבו בעצם הדחפים הקמאיים הם בעצם המקום הראשוני שלו, וזה בעצם שייך לתחילת המראות, ולעומת זה המקום שאנחנו מייחסים לו את החכמות המרכזית, זה המוח, שזה בעצם הדעת, הוא בעצם מתגלה בעצם כמקום הירוד, הוא המקום שמפרש את המראה. המוח מפרש את המראה, אנחנו יכולים לתת הרבה הרצאות מלומדות פרוידיאניות על הדחפים ועל האיד ועל עקרון העונג וכל יום.
גם האיד, גם הכל. נניח שזה נכון, מה שפרויד כתב, נניח.
שבת שלום. אמרתי לה שבת שלום, כי תגיד אני לא אותה בשבת. דיברת על המוח, הנה המוח.
זה סקרון אוטומטי.
נכון, אני רגע ביום חול, אז אני אומר שלום. אתה חייב בשבת, זה שבת שלום. כן, סליחה. לא, 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 אני רוצה לשמוע אותך, לא, 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 לא. לא, 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 מה שאתה אומר זה לא חבל הזמן, זה חשוב. זה דיבור שלנו, זה לא דיבור שלי.
הכל נמצא שם, הכל נמצא שם. כל העיד, כל הליבידו, כל זה נמצא שם. במקומות מאוד מוגדרים דרך
כלל. כן, זה אמרת לי פעם, זה מאוד החכים אותי הדבר הזה.
מאוד מוגדר. ויש מסע ומתן, וגם המסע ומתן באמת מתקיים. וגם הוא מתקיים במקום מאוד מוגדר, בתוך המוח. אפילו באזור של מילימטרים, אולי פחות מזה, בתאים מסוימים. וגם הנושא הזה של שלילת החושים, החושים שלנו, גם זה ישנו ממנו. באמת, באמת, כל הדרמה הזאת, הדירה הזאת, זה פלא שאולי המדען כמובן, אנחנו מדברים על 121, פלא, באמת ראייה אדירה של דברים, רק המיקום שלהם לא בדיוק נכון, אבל הראייה עצמה היא נהדרת. כי כשאנחנו מודים מעצמנו את הפעלת החושים שלנו, וזה הצדיקים אלו שעשו את הצומות, שהבדיל את עצמם מהחיים, שפרשו מן החיים, הם חידדו את התאים אלו שאני, עליהם אני רוצה לדבר איתך בהמשך, מה שנקרא תאים הרעם. וזה נכון שאפשר להעמיד את האדם הפוך במידה והוא ידע להשיל את עצמו את החושים שלו או לדכא אותם, נקרא לזה ככה. אז כמובן, אתה מדכא אותם, אז אתה עיוור, חרש, לא לנצל אותם לגמרי, אפשר לשנות את מידת התקיפות שלהם. זה מאוד מעניין, זה ישנו.
השאלה שאני העליתי כאן היא שאלה קצת שונה, זאת אומרת, זה יהיה ודאי מלחקים אותי, אבל אני אומר, יש פה אולי עוד צעד שאני רוצה אותו בזוהר, לא אצל רבי נחמן, אני רוצה לקשור את הדברים, כי שהרגליים מופיעים כאן וכאן, שם הוא מדבר שהרגליים זה לא חלק מהגוף, וכאן הוא אומר שהבטן בין הרגליים זה הסול הכמוס ביותר, עד שהוא לא יכול לספר אותו, לא יכול לדבר עליו. אני רוצה לקשור את זה,
ודאי.
זה מה שאני, יש כאן נקודה שהיא חורגת מהצד הזה, שהוא בעצם מתאר כאן את המוצא של האדם עוד לפני הגירוש. עוד האדם בגן עדן כאדם שלמעשה אנחנו לא יכולים לדבר כיוון שכל מה שאני יכול לעשות זה לתאר בתודעה שלי את מה שהוא בעצם לא שייך לתודעה. עדיין נזקק לתודעה ולמוח כדי להסביר את זה, לכן אני כאן, יש פה סוג, אתה לא יכול לתאר את מה שהיה בגן עדן מפרספקטיבה של אחרי הגירוש, אין לנו את הכלים לזה, אבל תמיד שבועים במילים, תמיד בסופו של חשבון נחזור אל התודעה העצמית שלנו. אבל די ברור לי שרבי נחמן, היה לו כאן הערות, סיפור כזה לא יכול להיכתב בהשראה נורמלית. נורמלית, אתה צריך כאן איזה סוג של...
אפשר לשליקה.
מה?
אפשר לעבוד לדיבור מוזיקלי.
מוזיקלי או שתיקה או משהו כזה, כן.
אני אומר, אבל כן, יש כאן...
דובלוב טען, הוא לא יחיד, שרבי נחמן היה לו צד של שיגעון. אני חושב שהדבר הזה הוא נכון, רק שיגעון יכול להביא... העניין היא שכשזה נאמר בזלזול על אדם שהוא כאילו לא בעל ערך או משהו כזה, זה חילול הקודש בעיניי. אבל כשמדבר על משהו יותר, כשראים על השיגעון כפרגון הכי גדול, שזה כבר משנה את כל התמונה, ואז בעיניי באמת יש לו, יש צדדים שהוא ראה, שאני לא יכול לראות אותם פשוט, אני יכול רק לדבר עליהם. אני לא יכול לראות אותם, אולי אני אזכה לזה פעם, אבל אני לא יכול לראות אותם, ושיש, אני אומר, יש אובייקטיבית. מעיותי גם אם באמת גם המחקר יש איזה גיבוי, שיש אובייקטיביות אנשים שיש להם יכולות שהן פשוט יכולות אובייקטיביות שלהם, שזה הצבי שיש לו את התכנות.
בוודאי, זה כך אוטיסטים.
אוטיסטים זה הדוגמה הכי יעצר.
זה רגע שדיברת, כך אוטיסטים, יש ביניהם שמחוננים במתמטיקה או במוזיקה. הם עדיין אוטיסטים, זאת אומרת, אני אגיד לך מה זה אוטיזם על רגל אחת. זה קשרי תאים. שהם לא קונבנציונליים, בגלל סיבות גנטיות, סיבות כאלו ואחרות. לא חושב כרגע מה הסיבה. זה קשרי תאים, סינפסות שונות.
הם מחוננים במוזיקה ומתמטיקה בגלל שהם אוטיסטים או למרות שהם אוטיסטים?
לא למרות, לא למרות. זה חלק מהתמונה, יש כל מיני אוטיסטים וספקטרום. יש גם כאלו שלא כמובן.
יש גם מחקרים שאוטיסטים רואים... מבחינה רוחנית, רואים מראות שאדם נורא לא יכול לראות.
כן, זה למה לא?
יש איזו ספרות על זה.
אבל למה לא?
זה ספרות של התנאית.
לא, ספרות של התנאית.
אז זהו, זה בדיוק העניין. חלק נתחיל איזה בלופים, זהו.
הבל, כן, אבל לא זה חשוב. היכולת קיימת, אנשים שיכולים להיות גאונים במוזיקה. כלומר, למצוא צורות שלא קיימות עד עכשיו.
אוקיי, לשם אני חותר בדיוק. זה מה שאני רוצה לטעון, שיש כאן... צדדים אצל, אצל רב נחמן, שזה גם היתרון ללמוד מהצדיק. ללמוד מהצדיק זה במובן הזה שיש לו מה שאין לי.
אבל כולם יכולים להתקדם צדיק.
אין ספק.
אחרת אני חושב מניעת חושים. מניעת חושים. פחות להיות תלוי בחושים. תראה, לא נמצא...
שם זה הולך.
אין פה כתוב במאמר שכתבו אותו...
באמת אמרנו את
זה. אנשים מאוד גדולים בתחום.
תראה לדוגמה, לא דבר. בבקשה.
הנה, הוא
כותב. תחכים את כולנו.
אני צריך לקרוא את הכל, אבל הזמן אחר כך אני...
אוקיי, אוקיי, טוב. בסדר, אני אשמח לשמוע את זה. אז מה שאני רוצה לומר כאן עכשיו, סתם אני רוצה להרוס את ההערה הזאת, שאמרתי שכמו שמנשה תירפא, באמת הסדר של המומים הוא כפי הסדר הנראה של האדם שמתחיל מהעיניים, אוזניים, פה, צבא, כתפיים, ידיים, רגליים. אתה ממש רואה מולך את הגוף של האדם. מה שאני רוצה לטעון הוא שיש פה צד שהוא בעצם, זה עצמו חלק מהאירוניה של הסיפור, שמתחיל אותו מהמקום הנמוך, שזה המקום הזה, ומגיע למקום הגבוה, זה המקום של העין רגליים, שזה בעצם המקום הכל כך סתום וגבוה, וזה פחות זוהר, אוקיי, עכשיו בואו ניגש לסיפור עצמי. כן, יש לנו כאן את ראשית החרש, שזה בעצם טוען שאני לא חרש, אני שומע כל הקולות, רק מחמת הצעקות, וזה חותר כמובן אל השתיקה, שאנחנו לא שומעים שום דבר. למעשה, אם אנחנו טוענים, אני הולך בעולם, שומע המון רעש, אני בעצם לא יכול לשמוע כלום, כי מרוב רעש אני לא שומע כלום. כי השמיעה עצמה היא... רק השתיקה מוחלטת בדממה, עולם הדממה, שם בעצם אתה יכול להתחיל לשמוע משהו, כיוון שאנחנו כל הזמן, וזה אגב סתם, אפשר לכבוד את זה כחוויית בוקר, פשוטה. אתה יוצא החוצה, אתה ישר שומע את התנאה של המכוניות, שומע כל מיני רעשים של הסירינות שעבר שם איזה רכב או משהו כזה, ובעצם אתה תופס שאתה לא שומע כלום. כיוון שכדי לשמוע משהו, לקום בוקר ולהתחיל לשמוע משהו מלמעלה, זה מחייב איזשהו יכולת שיודעת לסנן את כל הקולות המלאכותיים, שבעצם למעשה עושים אותנו חרש. הקולות האלה מחרישים אותנו, אנחנו לא יכולים לשמוע, בגלל שאנחנו מאוד, כי האוזן כל הזמן מוקה ברעשים, וזה מה שבעצם אומר כאן, שאני שומע הכל, לי אין חסרונות או משהו כאן, אני חי חיים טובים. עכשיו, כמו שאמרנו, יש פה שלושה מיני חיים טובים, בואו אני רוצה קצת לרות מזה עכשיו, כבר קצת דיברנו על זה, נתחיל עם המילים, כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חסרון. יש לי הסכמה על זה, תראו את מי שיש לו דפים, את זהו, יכול לבוא לידי, עכשיו בואו לשם לידי. בחרש, בחרש. כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חסרון. תביא לי את הספר, אני אראה לך
את זה. ביום השלישי?
השני.
ביום השלישי.
הקבצן החרש. אני במילים, כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חסרון.
יש לי הסכמה על זה.
כן, יש לי הסכמה על זה. כן, יש לי הסכמה על זה, אני חי חיים בו, שבו לידי. שאני חי חיים טובים, מן המדינה של השירות. בחיים טובים שלו היו שהיה אוכל לחם ושותה מים, וסיפר להם שיש מדינה שיש בה שירות גדול, שיש להם הצעות גדולים, פעם אחת התקבצו והתחיל כל אחד להתפאר עם חיים טובים שלו, איך הוא חי חיים טובים, וכן סיפר כל אחד ואחד מסדר החיים הטובים שלו, ועניתי ואמרתי להם, אני חי חיים טובים שהם טובים יותר מחיים טובים שלכם, הראיה, כי אם אתם חיים חיים טובים, יראה תוכלו להושיע מדינה פלונית. אז לפני שאני הולך למדינה פלונית, הוא משווה כאן חיים טובים לחיים טובים. אני, יש לי חיים טובים של לחם ומים, לכם יש חיים טובים של עשירות גדולה. עכשיו, זה באמת, רב נחמן, הוא, אני חושב, חושף כאן את היסוס שאלה מה יותר טוב. האם לחם ומים הוא דווקא להיות עשיר. ויש הרי תורות שהוא מדבר על העשירות שזה מביא, זה המבוא להתבוננות בסתרי תורה, בתורה סמך, למשל, בעקבותי מוהר"ן. הוא אומר, יש התבוננות בתורה שאי אפשר להגיע אלא על ידי עשירות גדולה, משהו כזה. רב נחמן היה לו רגישות לעשירות המופלגת, בטען שמשה רבנו היה עשיר, פסולך, פסולת יהיה שלך, רבי היה עשיר, תורה גדולה במקום אחד, לא זה מהשולחנות סתם וחזר כל ימיו. הוא הביא כאן דוגמאות שהעשירות היא בעצם פלטפורמה לתורה, וזה דבר מאוד נכון, מאוד עמוק, כי דווקא יש בעשירות איזה סוג של לארג'יות, סוג של איזה רוחב, שאתה בלעדיו ואתה... אני לא במובן של כמה כסף שלך בבנק, אלא אני במובן המנטלי, אתה נחסם גם לדמיון, נחסם ל... ברור לגמרי שלא מדבר על נוב אוריש, שהוא עשיר ישראלי, שהוא לא יודע מה זה עשירות. מדבר על עשיר שהוא עשיר במסורת, עשיר בטרדיציה שלו, שהוא גדל לתוך העשירות לרוחב הזה, לאינסופיות הזו. מצד אחד רב נחמן הכיר היטב את היתרון של העשירות, וגם זה מעניין שהוא יתרים פה את ה... 200 שנה את חברת השפע. שוודאי באוקראינה הוא לא ראה דבר כזה, אבל הוא ודאי כבר ידע שהעולם הולך לקראת חברת שפע, והוא ידע את היתרונות שיש במדינה, בעשירות המופלגת. יחד עם זה, הוא אוכל לחם ושותה מים, וזה הטוב שלו, והוא אומר, בוא נבדוק למי שכם יותר טובים. כלומר, באיזשהו מקום אני חושב שבואו נבדוק את זה, מיכול אושיית המדינה, אישטר נראה מיד, זה סוג של התלבטות שרב נחמן עצמו התלבט בה. כלומר, רב נחמן באיזשהו מקום, הוא לא פסל את האשרות, הוא לא פסל, הוא אומר, תראו, אני אראה לכם שאני הרבה יותר מכם. הוא אמר את זה בהיסוס, אפשר לבחור כל מיני אורחות חיים. אפשר אורחות חיים שיותר, כמו שזוג צעיר מתחתן, כל האידיאלים בראש, הם נגור על איזה ג'אבל ובמקום כזה מינימליסטי, נאכל לחם ושתייה, יהיה לנו חיים טובים. יש שלב בחיים שבו אדם אומר לעצמו, לא בטוח שזה, אפילו לך תחילה לא בטוח שזה המסעת חיי, לא, בכלל לא בטוח, יכול להיות שאתה קצר את הוותר.
אם צעיר זה החיים הכי טובים.
זה ודאי נכון, אבל העניין הוא שכבר אדם יכול לחיות גם מבוגר להיות הכי צעיר, להמשיך לחיות ככה, זה כבר בעיה, אבל זה... כן, זה כבר... זה בעיקר העניין, זה בעיקר העניין. יש שלב שאדם עובר, לא רק בגלל שהאילוצים יביאו אותו לזה, אלא גם משהו בתודעה באמת משתנה. יש אדם עובר אחרי כל מיני קטעים, יום אחד הוא רואה שזה לא בדיוק ככה. אידיאלים של צעירים לא תמיד עומדים במבחן המציאות, אבל זה חלק מהדינמיות של הקיום. יש דברים שהם באמת נכונים בגיל מסוים, בשלב מסוים של ההתפתחות, ואסור לדלג על זה, כי זה חלק מה שמכונן את ה...
שבו על קומוניסטים. אם אתה לא קומוניסט בגיל צעיר, הפסדת, אם אתה קומוניסט בגיל מבוגר, גם הפסדת.
אמרו את זה יותר חריף, הפילוסוף אחד שאמר, בזמן הסוציאליזם, אמר שמי ש-18 והוא... מי ש-18 הוא לא סוציאליסט, אז הוא מנובל. מי שב-30 ועדיין סוציאליסט הוא טיפש. זה הניסוח שאני מכיר של העניין. וזה בדיוק, זה מה שאתה אומר עכשיו, זה בדיוק הנקודה. יש לכל דבר את המקום שלו, ואני חושב רב נחמן, דרך אגב, אני באמת חושב שהוא התלבט בזה. רב נחמן ראה את האופן, רב נחמן היה אדם עם יכולות הכרעה אדירה. זאת אומרת, הוא לא היה באמת, הוא היה אנרכיסט אמיתי, הוא לא קיבל שום נורמה. הוא אומר, אני בורא את עצמי, הוא כמו בורש, הוא מסדר, הוא מארגן את עצמו, איך שהוא מבין. ואז הוא מתחיל להתלבט, אנחנו בדרך כלל לא מארגנים את עצמנו, אנחנו די כנועים למה שכבר נולדנו לתוך זה. אנחנו מתייצב כאן כבורא, לא כנברא. הוא בא, רבותיי, אני קובע לעצמי את העניינים, וזה מרשים לראות איך שיש לו כזה חופש הכרעה, כמו שהפילוסופיה אומרים, להעלות את ההכרח לחירות. זה בעצם מה שרב נחמן הוא הדוגמה האדירה, שכל מה שיצאנו הכרח, והוא לא הפך את חלק מהחופש המיסטי שלו. ואני חושב שכאן נקודה שהוא באמת התלבט כאן, הוא מראה כאן אפשרויות, והכל פתוח אצלו. הוא יכול לחיות עם לחם ומים, הוא יכול לחיות עם עשירות מופלגת, זה גם תלוי בו, הוא יכול גם לחיות עם הגנני ועם הרוחניות שלו, איך שנראה אותה. הוא מתלבט מה הדבר הטוב יותר. והלאה? אז הוא אומר לי, אני אראה לכם שהחיים של לחם ומים זה יותר טוב מהחיים של עשירות. והראיה, כי אם אתם חיים טובים, הרי אם תוכלו להושיע מדינה פלונית. זה היה מבחן. היות שיש מדינה שהיה להם גן, והיה בה גם פירות, והיה להם כל מיני תרי שבעולם. גם היה שכל מיני, אני ארוץ מהר כי קראנו לזה, גם היה שכל מיני ריחות שבעולם. גם היו שכל מיני מראה בכל הגוונים וכל הקווייטים. קוראים איזה פרחים שבעולם. הכל היה שם באותו הגן. והיה על הגן גנני אחד שקוראים הגרבניק. היו בני אותו מדינה חיים טובים על ידי אותו הגן. ונאבד שם הגנני. אני חושב שמה רבי יעקב יצא פעם שעברה, זה באמת הדבר הנכון, שמי שלבד זה לא הצדיק, מי שלבד זה אלוהים נעלם, וזה ברור שהוא, ברור לי שהלבושים כמובן לגירוש מגן עדן, אם תצאו לשבירת הכלים, מאוד מה שמועד להסיק את רב נחמן בהרבה סיפורים שלו, ששבירת הכלים, הכלים נשברו ונברא עולם בלי אלוהים, ונאבק שם הגנני, וכל מה שהיה שם באותו הגן, בוודאי מוכרח להיות כלב ונפסד, מאחר שאין שם הממונה. אגב, זה רעיון חבדי של אדמור הזקן. אדמור הזקן בשער ייחוד ואמונה, הוא מתאר את המשל של הצורף והכלי. שההבדל בין אלוקים לבין העולם, לבין הצורף והכלי, שהצורף שעשה את הכלי, הכלי כבר לא תולה יותר בצורף. הכלי כבר על הרגליים של עצמו, הצורף יהיה או לא יהיה, זה לא משנה, הכלי פה. לעומת זה, בעולם הכל עברה מתחייב בכל רגע. יש מחדש מטובה בכל יום תמיד, שהקדוש ברוך הוא מהווה את האותיות בכל רגע, ואתה מחיה את כולם, ואם ברגע אחד לא יהיה החיות של האותיות של הדבר, נגיד, אתה אומר כאן ספר, אם לא יהיה לך, אם יעלמו, תעלם האות סמך, האות פה, האות רש, ולא יהיה המילה ספר, גם הדבר הזה לא יהיה כאן. אין פה עובדה שהיא ספר, יש כאן מילה שהיא ספר, והמילה הזאת, אנחנו מתרגמים אותה למשהו עובדתי שקוראים לספר, אבל למעשה משהו טוען שהעולם כולו הוא צירופי אותיות, שאלוקים צירף את האותיות, והצירוף הזה הוא מתחיים בכל רגע, אין עוד מלבדו, הכל נמצא באלוקות, והוא נמצא בכל רגע באלוקות, וזאת הנקודה שבאמת נאבד שם הגנני, ואז כל מה שיש שם אותו אגב, בוודאי מוכרח להתקלה ונפסק, כלומר זה בדיוק הרעיון של אדמור הזקן, שאם אין הגננים, אין פה את החיות האלוקית, אין פה את החיות הממשית, באותו רגע הכל כלה ונפסק. כלומר, זה לא שיש איזה גן אובייקטיבי שכבר יהיה עובדות, ואתה יכול לנתק אותם כתפיסה חילונית, שבעצם מקטסת בנטיות ומפרידה בין העובדתיות לבין הרוח שמטרימה את העובדות. זה אדמור הזקן, זה אולי אחד התרגומים הממשיים למה שאדמר הבעל שם טוב, הרבה שלו, שמלוך עול הארץ כבודו כפשוטו ממש. כפשוטו ממש, זאת הנקודה, שזה לא מלוך עולת כבודו שבאופן מופשט אלוקים נמצא, אלא כפשוטו ממש. אם אין לרגע חיות באותיות, אז אין למעשה שום דבר. זאת הנקודה של האדמו"ר הזקן, והמשפט הזה הוא ממש משפט חבדי. וכל מה שהיה שם באותו אגן, בוודאי מוכרח להיות קלה ונפסק. זה ממש אמירה כאילו שאובה אישה משאר יחוד האמונה. ממש אותו עניין עצמו. הלאה. וכל מה שהיה שם באותו אגן לוודאי מוכן לקבל בכלל שאין שם, והיינו הגננים אף על פי כן, יכולים לחיות מן הספיחים שבגן. גם זאת נקודה שאם אני אגיד אותה בשפה הקבלית, מה זה הספיחים שבגן?
בחינת
החורה, אני הולך אל הרשימו. בתיאור הקלאסי של שבירת הכלים מדובר שבתחילה הכל היה אלוקות, אם הכל אלוקות אז אין עולם, כי הכל זה מעלה באלוקים. כמו שאדם נמצא באור עצום, אז אין באור עצום הזה שום דבר שאתה יכול, שום דבר פרטיקולרי, שום דבר שאתה יכול להבחן אותו. וכדי שיברא עולם, הקדוש ברוך הוא צריך היה לסלק את האור לצדדים, ואז נוצר חלל פנוי, וחלל הפנוי הזה שם כאילו זה הכאוס, החוסר הסדר, ומה שנותר, נותר החוט, נותר הקו, נותר הרשימו. אלו המילים שמשתמשים בהם במטאפורות הקבליות, נותר הרשימו, זה הספרים שבגן, הרשימו זה נותר משהו, יש איזה עקב, משהו משהו נשאר, איזה מין רשימו.
רשימים.
כמו רשימים, כן.
רשימים. הגלים האלקטרומגנטיים.
תסביר לי.
אלו הגלים האלקטרומגנטיים של המפץ הגדול.
אוקיי, זה מין כאילו ההד שנותר או משהו.
זה האלקטרומגנטיים וייבס, שהם באים מהחלל החיצון על פני כל כדור הארץ. וזה מתורגם לחומר בסופו של דבר.
ומה היחס בין הגליל לבין החומר? בליבה מדע?
הגלים האלו הופכים לחומר במצבים...
אפשר להסביר את זה?
כן, פיזיקה.
פיזיקה ממש...
אני לא פיזיקאי, אבל זה מה שפיזיקאים טוענים.
לא, השאלה היא פה איזה מרווח שלא ניתן להסביר. אני כאן שמעתי משהו כזה, שיש משהו שהוא לא ניתן לגמרי... שעדיין השאלה של ההתחלה היא שאלה סתומה, שאלה לא ברורה.
יש איזה מקור אנרגטי לפי הפיזיקאים, אבל לא... בלי קשר לאמונה. שהעולם נברא באיזשהו מפץ אנרגטי גדול, בשבירת הכלים
קצת. כן, זה המפץ הגדול שהתיאוריה שהולכת...
זה עדיין קיים, זאת אומרת, התיאוריה עדיין לא הוכחה את העולם.
זה מעניין כך, כי יש באמת איזו הקבלה כזאת, מפחו מסוימת בין התיאוריות הקבליות לבין ה... על כל פנים, מה שאומר ספיחי הגן פה, אני חושב שהספיחים זה מה שצומח מאליו. זאת אומרת, באיזשהו מקום כבר לא נוצר כאן הבורא נעלם, עולם הבריאה בעצם כבר אין כבר בריאה יותר, כי הבריאה מיוחס רק לאלוקים, מה שנותר זה רק נבראים, נוצר כאן רק האור החוזר של הבריאה, והספיחים שבגן, ויש מקום, הייתי אומר, איך שננסח את זה כך או אחרת. אם כן, יכולים לחיות מהספיחים שבגן. זה מה שאני אומר, זה נורא יפה, כי אפשר לראות כאן ממש בשפה של רב נחמן, ממש לתורה של אדמור הזקן, שזה ממש אפשר ייחוד האמונה, התיאור הזה שהוא מתאר כאן. הוא בא למלך החזר על אותה המדינה, ולא היה יכול לעשות להם דבר, כלומר המלך החזר פה זה כמובן הסיטרא אחרא, ולא היה יכול לעשות להם דבר, וגם זה דבר מעניין, גם הסיטרא אחרא באיזשהו מקום, גם הסיטרא אחרא למעשה כבר גם הוא כבר אין לו את היכולת הרצינית שהייתה לו בזמן גן עדן, כלומר באיזשהו מקום החטא הקדמון שבעקבותיו היה הגירוש, הוא יצר מצב שגם הסיטרא אחרא כבר נהיה מוגבל, הוא גם נהיה כבר כבול לכללים של הנבראים. אין לו כבר את האפשרות להרע יותר מדי. גם הוא נהיה מוגבל. כמו שהטוב, כמו שהעולם, כמו שאלוקים הסתלק, גם השטן הסתלק. ויש מקום, יש פה איזו הקבלה גם בזה. יש מקום כאן משהו, אני חושב, זה הכוונה שלה. אותו מלך, המלך הוא אכזר, אבל הוא בעצם לא יכול לעשות להם דבר. הוא גם כבר נהיה מוגבל בכוחו. והלך וקלקל את החיים של המדינה. שהיה להם מן הגן. רכם, אני רואה שאנחנו צריכים קצת להתעורר. La 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 ba 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 ma ma la 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 התחיל את השאלות, איזה רעיון, איך הוא התחיל את הניגונים שלו. אז הוא אמר, הוא היה צעיר, והוא התחיל ככה בלילה, בא לו איזה ניגון בראש, והוא לא התייחס לזה ברצינות. אני חושב שהוא קונה גיטרה, למה הוא קונה גיטרה? לא רוצה, לא רוצה ללמוד מוזיקה, הוא רוצה ללוות את עצמו. אז יש איזה סיפור שהוא אמר באיזה רעיון לעוד 7 פעם, שהוא היה לו איזה קשר עם מישהי מוסיקאי, בלילה הוא אמר שיש לו, בא לו איזה מגינה בראש. אז אמר לו, תשאיר את המגינה, לקחו אותי את הסייני. ושר את זה את סייני בטלפון, אז מה זה מאוד יפה? ומחרת היה לו שיר, היה לו משהו אחר, אמר, זה עודי שמיה. אחר כך היה סייני, גם כן, בטלפון בלילה, משהו, סתם תשפן לנה, והתחיל להקשיב לזה, הוא התחיל עם הגיטרה, איך שהוא סתם משחק, כי הוא לא יודע לנגן בגיטרה. הוא אומר שזה השירים שהפכו להיות
השלגים
עולמיים, אוניברסליים כאלה. הכל יצחים לזה, נורא מוצחן בעיני שהם הכינות הזאת שבאדם מציב, היה לו איזה כישרון בסיסי כמובן, אבל זה לא בא מאיזה פוזיציה שהוא הלך לאקדמיה והתחיל, תפס פוזה ועשה תואר. פשוט התחיל להתנגן, התחיל מה שרצה בתוכו, וזהו, מכאן זה דבר, זה לקח רציני. אנחנו חושבים שהרבה פעמים, אנחנו חושבים שיש איזה צורך בהרבה כישרונות שלנו, שנעבור קודם כל מסלול חתחתים מאוד מודרני ומאוד ברור, וזה ממש לא ככה. אני אומר את זה גם לעצמי, כי אני רואה שהקום טוב. כל פנים, יש דרך חתחתים שאפשר לדלג עליה, ולא צריך ללכת כל דבר בסדול הכי מלומד והכי זהו. יש דברים שבסופו של דבר משפיעים על העולם פי מיליון, מאשר כל מיני דברים שנמצאים במגדל השן, והם אלה שיוצרים בסופו של דבר את הרוח האנושית. והם לא תוצאה של, אני חושב שאת מסכימה איתי כמוסיקאית, שזה נכון. לא, זה ברור לי ש... לא, אני לא... ברור, אנחנו... אני כאילו, איש המדע כבר מתקומם, אז איך אני מבטל...
אני בא ספונטניות לחלוטין. אפילו הייתי אומר בתך הוא סמל, כי מזה צומר דברים
אמיתיים. זה הסיבה שאתה נמצא כאן.
זה הסיבה שנמצא במדינה הזאת, זה לא מספיק.
זה נכון.
איתנו זה לא מספיק.
זה נכון.
המצאות הכי
גדולות,
המצאות.
ככה.
בחופש,
אבל מה שמעניין, שהדבר הזה בסופו של חשבון, הוא באמת תופס את החיים, תופס את האנושות. העובדה שזה תופס, זה לא סתם שבני אדם הופכים להיות, יכולים לעמוד אולמות שלמים, לאחרונה קראתי, קיבלתי מתנה להכנת ספרים, שהרבי מקרן רחוב, ממש נדהמתי מה... תיאורים בעיקר באמריקה, אנחנו מכירים את קרדילך בארץ, לא מכירים את הצמיחה שלו בארצות הברית, ששם בעצם היה עיקר הדמות שלו, ואני מאוד, מאוד, נוריד 85% הגזמות. נשארנו עם 15% עדיין, שזה לא מעט. ואני חושב שיש שם באמת תיאורים, קודם כל אחד התיאורים שנוער, אתה לא צריך, הוא גלגל מיליונים, הוא היה אדם בסדר גודל עולמי, מבחינת ההופעות שלו וכל זה. הוא חילק את כל הכסף שלו, כשהיו צריכים לקבץ כסף לממן את הלוויה שלו. כי לא נשאר אף פרוטה. זה פשוט לא יאמן, זה מין... זה סדר גודל של... כאחד הקדמונים, זה דבר ש... תנסו לחשוב, אדם שגלגל מיליונים. וסיפורים שחוזרים על עצמם, וסיפורים שאנשים סיפרו אותם אישית, אבל זה לא מה יעשה לך שסיפור יצא לכם. אנשים עם שמות סיפרו את הסיפורים, ואין להם סיפור להגיע לפלוני, קיבל, לא היה לו מה לאכול ברמות כאלה, אין לו, הוא קיבל איזה $2,000 ושם בכיס, פתאום הוא פגש איזה מישהו שאין לו משהו להכין לשבת, ומי ששם יד בכיס, הוציא אותו חופן, לא הסתכל לו מה יש שם אפילו. שם נתון לו חופן דולרים, וזה $2,000 כמה שהיה, כך תעשה שבת. חלק מזה גם אולי סתם קלות דעת, אבל קלות דעת שהיא... קלות דעת היא קדושה. לא, זה מין תיאורים ש... אני לא כל דבר מחבק, לא כל דבר אני מאמץ, אני גם לא טיפוס כזה. אבל אני חושב שאני קורא לדברים כאלה, זה מאוד מרשים גם הכינות של הניגון שישב לכל בתי הכלא, כל האסירים, הפושעים הכי גדולים, נכנס לכלא ושר איתם ונגן איתם וכל מיני סיפורים על הקושים שאמרו יבוז אבא רבי ולכם אותו ממש בחו על הרבי שלהם שהלך. זה לא סתם, זה לא משהו, זה לא סתם כך. מבחינות הללו אני חושב שגם ברב נחמן היה לו צד, אמנם בסדר גודל אחר וגם בהקשרים אחרים, אבל גם רב נחמן היה איזה אנרכיסט כזה שהוא באמת פורר את כל הנורמות הכי בסיסיות, איך האדם צריך להיות, כאילו, איך ראוי שיהיה, וזה מה שאתה לו את ה... זה מה שהפך אותו לרבי ש-200 שנה אחרי מותו, מתרפקים עליו ועוד הופכים בדיבוריו, ובגלל שהוא באמת הוא מאותת כאן משהו שפחות משחרר אותנו מהקיבעון, מהראייה מאוד נוקשה, מאוד מרובעת, מאוד... ואני חושב שכל אחד איתנו יש מקום לוקח משהו מזה ל... טוב, זה כן, שלושת החיים טובים, החיים טובים של הלחם ומים, של העשירות ושל המדינה של הגן הלאה. המלך הזה לא יכול לקלקל את הגן, ולא שקלקל את הגן, כשהשאיר שם אותה מדינה שלוש כיתות עבדים, יציבה עליהם שעשו מה שפקד עליהם, ועל ידי זה קלקלו את הטעם, ועל ידי מה שעשו שם כל מי שיוצא לטעום איזה טעם, יהיה טעם נבלה, לכן קלקלו את הריח, שכל הריחות יהיה לריח חלבנה, לכן קלקלו את המראה, שחשוכו את העיניים כאילו יש עננים ואהבים. כן, הוא מדבר כאן על הטעם, על הריח ועל המראה. זה גם כן מעניין, אבל אנחנו שוב חוזר לחושים. כן, החושים התקלקלו. ולמעשה כל הסיפור בנוי על החושים המקולקלים. וגם כאן המלך האכזר למעשה שיבש את החושים ונהיה כאן טעם נבלה, ויהיה פה ריח חלבנה, ויהיה פה מראה כאילו שיחשיך אותנו כאילו יש עננים ואהבים. הכל הדיון שעשו שכבשה צבא המלך חזר. אני לא יודע מי זה הכיתות עבדים. לא, זה לא ברור לי. אני לא יודע מה, יש לך איזה רעיון, מי זה שלוש כיתות העבדים האלה. אני לא יודע מה, יש כאן משהו שאני לא אצטרך אף פעם לפענח אותו.
אז גילוי
הריח
שכתובים.
לא, זה לא מה שכתוב כאן, הוא מדבר פה על טעם, ריח.
לא, אבל
כיתותיו
של העבדים.
כן, שאלה כאילו ה... כן, אבל... לא יודע, אז...
מה הם עשו?
מה?
לא ברור מה הם עשו גם. לא ברור גם מה הם עשו, לא...
כן, לא ברור מה הם עשו גם, נכון, הוא משאיר הזה עמום. אני לא, באמת לא יודע מה... מי עם העבדים האלה.
אנחנו לעבדים, עבדים לטעמים שלנו.
זהו, זה כוח
שזה. עבדים לשונתם הלשון, לריח המוצד, לראיית המוצד. כל הפרסומת היא בנויה על זה.
כן, אז אולי אני גם חושב שבאמת זה משהו בכיוון הזה חשבתי. שאנחנו בעצם משעבדים באמת ל... זה בדיוק פעילות התנועה, חלק אחר ואחר נחם, זה עין, הלב, העין של הזנות, הלב החומד, זה בעצם מה שמחשיך ומה שמשבש את כל הטעמים והריחות. נהיינו עבדים בעצמנו, כלומר אנחנו בעצם כולנו נושאים בתוכנו, זה צד של העבדות, היא גם, הייתי אומר, העולם ירד מהחופש המיסטי אל השעבוד, אל ההכרח, אל הדחפים, איך שנקרא להם.
אנחנו רוצים חופש בעולם הזה, אנחנו רוצים, לא בעולם מיסטי.
כן, אז זה בדיוק הנקודה, אבל כאן יכול להיות, כל פנים באמת זה מאוד, שוב חזרנו לחושים שנפגמו, המראה זה חוזר אל העיוור, הטעם, אין לנו כאן משהו על הטעם, זה בסיפור אין משהו על הטעם, אבל גם לא על הריח, הטעם והריח אגב, הם באמת נכנסים כאן בסיפור, אין בית לר שאין בו טעם או בית לר שאין בו ריח, זה אין פה בסיפור, את זה נכניס כאן בתוך התיאור של המדינה של הגנני.
אנחנו נמוכים מהבית לזה.
אפילו זה לא, אתה אומר.
בטח, כי אנחנו משועבדים למשהו פחות, ופחות ופחות.
ואתה, כן.
היה איזשהו רעיון שהמלך לא היה יכול לקלקל את הגן, אבל ישאיר את העבדים לעשות את זה. אז זה בעצם, אנחנו אלו שעושים את זה לעצמנו, השם לא עושה את זה לנו, הסדרה אמרה לא עושה את זה, הכל בראש שלנו.
זה מאוד יפה מה שאתה אומרת, בעצם זה גם מתחבר למה שיעקב ניסה להציע. כלומר, יש כאן משהו שכבר הופך להיות הבעיה של האדם. זאת אומרת, הוא ציבר את האדם שיעשה מה שפקד עליהם. ואיזשהו מקום פקד עליהם, תרצו את המסורת, את התורה, את סדר הבריאה, את חוקיות הבריאה. זה בעצם מה שהעבדים צריכים לעשות, חוק אותם ולא יעבור. אותנו, הוא ברא את הסדר. ואולי כאן זה, אני אלך אולי עוד צעד, אם רוצים ללכת בכיוון שאתם מציעים, שבאיזשהו מקום העולם הקאוטי, שהוא בעצם העולם של אורות התוהו, שהם בעצם אפשרות האינסופיות, הם אורות התוהו הרי, חלקם עלו למעלה, חלקם נפלו הקליפות, ונשארנו עם עולם מודרני. זה בעצם העולם המודרני שמשועבד לנורמטיביות שלו, וזה בעצם הורס את ה... הטעם ואת המראה, את הטעם, את הריח ואת המראה. יש מקום, דווקא העולם שהפך את עולם מסודר, עולם שנפרד מהאינסופיות הקאוטית של גילוי שכינה, מהחיות של הגנני, אז נוצר עולם מחולן, עולם של אחרי הגירוש, עולם שבו יש חוק לטעם ולא יעבור, והחוקיות הזאת היא למעשה התרגום שלה בידי האדם, הפך להיות אובדן המקור. ואז אני יודע, זה המראה או לא מראה, והריח או לא ריח, הטעם או לא טעם.
אותו דבר גם דת בלי דתיות.
כן, זה בדיוק אותו דבר עצמו. זה בדיוק אותו דבר.
השימוש של הדברים,
כן. כן, זה בדיוק, וזה בדיוק העבדות. העבדות כאן היא באיזשהו מקום, אתה הופך את עבד, למעשה אתה עושה כאילו, אתה משחק אותה כאילו אתה ממשיך מה שהמלך ציווה, ולמעשה אתה כבר מענה כאן לעבדים ולמלך האכזר. לעשית ריח, אתה כבר לא עובד את אלוקים, אתה כבר עובד את ההרגלים שלך, את השעבודים שלך, אתה כבר נפרד אותם מאלוקים, כי אלוקים עבד, אגב אני עבד. איזשהו מקום אתה מתחיל לעבוד את כבר אלוהי החילון, אלוהי המודרן או משהו כזה. זה יפה, אגב אני, זה מוצא חן בעיניי הכיוון הזה. ואתה ואתם חיים טובים, הרי תוכלו להושיע אותם. ואני אומר לכם, כל הדברי אחרי שנה, שאם לא תושיעו אותם, יוכלו הקלקולים הללו של אותה מדינה להזכיר לכם גם כן. ואחרו השירים הנהל אותה מדינה. וגם, הם נסו לאמריקה, זאת אומרת. זה הרגע, אמרנו את זה כבר. וגם אני הלכתי עמהם, וגם בדרך הילוכם היו חיים, גם כן כל אחד ואחד חיים טובים שלו. כי היו להם הוצאות כאלה, כלומר, הם נסו עם יחטה. נסו עם יחטה מאירופה לאמריקה, זה היה הרעיון. הם חשבו שהחיים טובים שלהם ביחטה, ורב נחמן חושב שזה חיים טובים. וזה אופציה רצינית. חיים ביחטה, מה רע?
יש פה
עוד איזו אמירה.
כל אחד ואחד חיים טובים שלו.
כן. האגו מתחיל כבר לעבוד.
כל אחד ואחד.
כן. כבר חומז כאן האינדיבידואליזם הזה, כן. כשבאו סמוך למדינה התחילו להתקלקל גם בסתם התם ושאר הדברים. כלומר, הם כבר הגישו כבר 100 קילומטר לפני אמריקה, כבר הם נהיו אמריקאים. כבר התחילו כבר לפני, כמו שהטייס אומר, הטייס אומר עוד 25 דקות נחיתה, אתה כבר מרגיש שאתה כבר... אתה כבר מתחיל להתקלקל ברגע הזה. עוד באוויר אתה כבר מתחיל להתקלקל. הלאה? הרגישו בעצמם שנתקלקל הסתם. אמרתי להם, אם אתה שעדיין לא נכנסתם לסתם, כבר התקלקל אסתכם הטעם וכו', ואיך יהיה אם תיכנסו לשם, ומכל שכן איך תוכלו להושיע אותם. ולקחתי לחם שלי ומים שלי ונתתי להם, והרגישו בלחם ומים שלי כל הטעמים. היה לי איזה מין חוויה כזאת, כשנסעתי לפני 3 שנים להתפלל לשלומו של הרב שגר, ממש מיד אחרי גילוי מחלתו, אז נסעתי עם הבן שלי ועם עוד 2 עם אשתו, אלמנתו, ובן שלי נסעו להתפלל באמצע חור, ממש באדר זה היה, נסענו לאוקראינה, וזה היה ממש שיגעון, היה לי דחף שאני נוסע וזהו, זה לא התאים לי ולא כלום, פשוט נסעתי. ובדיוק במטוס פגשתי שם רבה. זו שאלה של רבי, שאלה לחם ומים. לימים אחר כך התברר שהוא רבי נחשב, אני לא ידעתי מי, הוא קוראים לו, הוא אדם צעיר, הוא אדם בגיל של הבן שלי. והרב מורגנשטיין, שהוא נמצא בסנהדרין, אני חושב שזה כולל, הוא באמת אדם גדול ולא בנסתר, פעם שראיתי משהו כותב, הוא באמת אדם רציני. ואיכשהו במטוס, ראיתי שהוא ככה רוכל עם כל החסידים, סיבו ככה עם פנס על ספר, ראיתי שהוא עומד ליקוטי מוהר"ן. ובדיוק הוא לימד, הוא לימד תורה שלימדתי שבוע לפני כן בישיבה, תורה מזיין. אז התחלתי לדברת על התורה הזאת. אז הוא מרים את העיניים, היה לו מוזר, איזה מזרוחניק עומד שם לידו, ומדבר אותו על התורה של הרב נחמן, לא הבין מה זה צריך להיות. ומאז איכשהו לא הניח לי, ממש עד סוף אני גם חזרתי באותו מטוס. וממש היינו שם בג'יבוי בשבת, וכל הזמן שם מישהו מחסים, קרא לי ככה שאני אבוא אליו, אני לא רציתי, לא נעים לי, ומה שיעזב אותי, כאילו מה... אבל באיזשהו מקום, היה גם משהו שנתן איזה לחם ומים. בעצם הדיבור הקצר איתו, לא היה לי קשר איתו וזהו, אבל אני מבין את ההרגשה שאתה נמצא במטוס, הולך לאיזה לשלושה השם לאן שאתה עושה, פתאום בדרך הפגש איזה דמות ש... נתן לך איזה מין משהו ומצא חן בעיניי, דווקא זה, זאת החושה שיש לי כאן, שנתן לחם למים שלי, אני זה ישמור עליכם. ונתעכב מה שהתקלקל אסלאם, עובדי המדינה הנ"ל, היום המדינה שהיה שם הגן הנ"ל, התחילו לפקח על תיקון המדינה שהתקלקל אסלאם מתי וכמה, והתיישבו. כלומר, הם גם הבינו שהעסק לא עובד ככה, זה מין, כאן רבי נחמן מתחיל כבר לתאר את עולם התשובה. הם בעצם מבינים שהעסק כבר לא עובד, המדינה של הגדולי שעבד להם הכל, והם התחילו בעצם לחשוב מה לעשות. עכשיו, הם התיישבו. היום שיש מדינה של השירות, היינו אותה מדינה עצמה נעל, ונראה להם שהגדולי שלהם שנאבד, שעבדו היה להם חיים טובים, הוא משורש אחד עם אותם בני המדינה של השירות. תראו איזה מחשבה הזאת. שהגדולי שעבד הוא משורש אחד עם המדינה של השירות. אז זאת מחשבה מדהימה. שהשירות, היינו, כל המודרנה, כל החילון, ואנחנו ראה בשורש השירות, את השורש של אלוקים. הוא חושב שאלוקים שוכן בעשירות. אז זה דבר ממש לא יאמן. ששורש אחד עם הגנני שעבד, הוא השורש של מדינת העשירות. עכשיו זה דבר שבאמת...
הוא מחשבו.
מה? לא, אנחנו שותל בפיהם מין מחשבה שהוא מתכוון לזה ברצינות. אני חושב שבשורש, העשירות אומנם משחיתה. העשירות משחיתה. היא יוצרת חברת שפע, היא יוצרת את כל הרעות ואת כל התחלואים. אבל שורש המדינה, הוא רואה אותה כשורש אחד עם המדינה של הגנני, וזה עצמו גם חושף משהו בתולעה של רבי נחמן, שהוא באמת ראה שרוב השפע זה למשל בניגוד והיפוך לאדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן, בחלום על נפוליאון, הרי אתם מכירים את הסיפור, בנפוליאון, אדמו"ר הזקן חלם חלום בזמן שהייתה חבר'ה צרפתים ברוסים, בצער, אז האדמו"ר הזקן חלם חלום. ובחלום הוא אומר, ראו לי מן השמיים, שאם בונפרטי נצח, תהיה רווחה ליהודים. יהיה אמנסיפציה, יהיה שוויון זכויות, יהיה רע... אז הוא אומר, אם יהודים יהיה טוב, אז ליבם לא יהיה לשמיים. לכן הוא התפלל שנפוליאון יפסיד. ושבקיצור, כמה שיותר טוב ליהודים, יותר רע ליהודים. וכמה שיותר רע ליהודים, יותר טוב ליהודים. זה בעצם ההיגיון שלנו. תוצאה מכך זה נודע לנפוליאון, שהאדמו"ר הזקן תומך ברוסים. אז התחיל מרדף של הצרפתים אחריו, הוא היה בעל השפעה. והוא התחיל לברוח מהצרפתים, ובתוך המנוסה שלו הוא ברח מלאדי, מהקרפטים, למדינת שברח, והוא נפטר בדרך, לא בדיקה של ה... הוא פשוט נפטר, ונקבר סתם באיזה עיירה שנקראת הדיץ'. שם הוא קבור, והסיבה שהוא קבור שם, כי מה הקשר שלו למקום הזה, זה בערך כלל שלוש מזרחת הקייב. מה פתאום הוא קבור שם? התשובה היא שהוא היה בבריחה מהצרפתים, והוא נקבר שם כמו שנפטר, אז הוא קבור אותו שם.
הצרפתים עוד פה אחריו אישי.
כן, היה מרדף הרג, הוא היה בעל השפעה, ונפוליאון הבין שהוא בעצם מוריד את המורל, שהוא בעצם תומך ברוסים. ולכן, עכשיו זה בדיוק דוגמה הפוכה מכאן, רב נחמן דווקא הלך על ה... רב נחמן יותר דומה לרמב״ם, הרמב״ם מדבר, כשהוא דיבר על דמות המשיח, אז הוא מדבר על העשירות שיש בה עשירות, הוא אומר ש... הוא יותר מצד אחד מבחינה פוליטית שגזר עם כבש שיש שלום עולמי, מצד שני אומר שלא יהיה קינה ולא יהיה סינה ולא תחרות ומעדנים מצויים כאפר ולא יהיה עסק כל עולם אלא לדעת את השם בלבד. כלומר מצד אחד מתאר עשירות מופלגת של העולם, מצד שני הדבר הזה לא יהיה פלטפורמה לאווה, להפך, זה יהיה פלטפורמה לדעת את השם בלבד. כלומר, האם באמת עשירות, זו שאלה מאוד פתוחה, האם באמת עולם של שפע הוא עולם שהוא בהגדרה יוצר השחתה, ולכן צריך לחתור לעולם של צמצום ושל עוני, או שלהפך, או שהעשירות יכולה להיות פלטפורמה דווקא ל... זאת שאלה שרב נחמן לפחות נוקט כאן עמדה מאוד ברורה, הוא אומר כאן ששורש אחד שמדינת העשירות היא מדינת הגנני, ובזה הוא באמת הולך בעקבות הרמב"ם, דווקא בניגוד לאדמו"ר הזקן, שחשף כאן עמדה אחרת מרופכת. זה אגב שאלה שמאוד מעסיקה אותי סתם כבר, שהיום אתם תראו, עולם הישיבות, לחנך חבר'ה, תשמעו, אתם לא צריכים להתפרנסה, זה דבר מגונה. לא צריכים לעבוד, אל תצחקו, אני גדלתי בישיבות כאלה. פרנסה זה דבר מגונה. אם אתה תזכה, אתה תהיה לומד תורה, ותשב כל ימיך, בלחם ומים. הנה, לחם ומים, בלחם חיים טובים. ויש אחרי זה אנשים באים, פתחת פנים, מביאים לעולם ילדים, ומסתבכים, ונענקים, ובסוף מוצאים את עצמם בעצם בלי חלום, וזה מה שקורה. אז רב נחמן, אני אומר כאן, דווקא מכיוון העולם של החסידות של הרבס, מוצאים מסר בדיוק הפוך מעמדה המאוד מזרח אירופאית הבריסקאית, או הוולוז'נאית, או עולם הישיבות. שם מסיבות שונות זה התפתח כך שצריך ליצור איזה חיץ בין עולם ההשכלה וליצור איזה בועה של תיבת נוח בעולם התורה כדי לשרוד במילא אם לא יצא לפרנסה. העולם של הרבס הלך לכיוון אחר לגמרי, הלך לכיוון, ורב נחמן כאן בעצם חושף משהו נורא עמוק. בעצם רב נחמן אומר כאן שהחתירה לפרנסה, ולא רק פרנסה, אלא הרבה מעבר לפרנסה, שהעשירות החומרית, המגע של הרוח והחומר, אצל רב נחמן זה הלך כאן, יש איזה מין דו-שיח בין הרוח והחומר, אי אפשר להפוך, אין מוכניות שמנותקת מהיכולות ה... אצל רב נחמן הרבה עוד דיבר על עשירות, וכאן זה מאוד מדהים, זה ממש שהשורש של מדינת העשירות הוא שורש מדינת הגנני, כלומר שהגנני זה גן עדן, גן עדן האבוד, והוא אומר שהתיקון לגן עדן האבוד הוא באיזשהו מקום העשירות, עולם שיכול ליצור את השפע. הלאה? על כן הייתה הצטן לשלוח על אותו המדינת של השירות, ובדי יושיעו אותם. והם אמרו, התיקון שלנו יהיה שמדינת השירות, שתראו את הפרדוקס, הוא נוסע עם הנציגים של מדינת השירות, אלו מדינת הגנדים וטועים, שעצם ההתקרבות להם, תקלקלם את המאמרים ואת הרכת הטעם. הם מהצד שלהם חושבים שהתיקון שלהם יגיע למדינת השירות. זה מאוד יפה לראות איך כאן, תראו לצורך שתי המדינות, מדינת העשירות הולכת ומתקלקלת מהמדינה של הגנני שעבד, מדינת הגנני שעבד מבינה שהסיכוי שלה זה דווקא להתחבר למדינת העשירות, הלאה? ושאחרו ששוכרים יותר מדינה של העשירות, אחרו ששוכרים יפגעו בהם, שלא תשלחים לך את הרוחים, אנו הולכים לאותה מדינה של העשירות, ישו אותנו, אמרו לה, אנחנו בעצמנו מדינה של העשירות, אנו הולכים אצלכם. ויש כאן איזה פרדוקס שצריך לעבוד על טבעו, אמרתי להם, היינו אחרי שספר כל זה, אמר להם, אמרו לה, אתם צריכים אליי, כי אתם לא תוכלו ללך לשם להושיע להם כנעל, אתם תישארו כאן, ואני אליכם השלוחים להושיע להם. והלכתי מהם ונחתי במדינה, ובאתי וראיתי, טוב, נעצור כאן, כי זה כבר עכשיו עוד חלק של הסיפור. על כל פנים, מה שנשאר כאן בשבוע הבא, באמת מה הטבעו של המפגש המוזר הזה. העשירים מתקלקלים מהמדינת הגנני שעבד. מדינת הגנני צריכה את העשירים כדי לתקן את התקנים. יודעים שהשורש כאן הוא הסיכון של התיקון, והחרש מופיע כאן כמי שיכול לגאול. וזה רב נחמן, התודעה של הצדיק שיכול להביא את הגאולה. הוא יכול לחשוף את המפגש המחודש בין שורש העשירות לבין שורש המדינה של הגנני, להחזיר את האלוקים להוויה ולעולם, איך להחזיר אותו, זה כבר נוגע לסוף הסיפור, לסוף המעשה של החרש, אבל זה כבר לא נשאיר את זה עכשיו. זה ודאי, השירות ללא זיהום, ללא כוחנות, בוודאי, 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 זה... נדבר על זה, ודאי, ודאי. זה ודאי, זה לא ישר קפיטליסטית. זה ישרות של שפע, של מלאות, של סובע. בוודאי, בוודאי. זה לדבר.
אבל בסוציאליזם,
שכולם
בנים,
כאן פתלך, פרציה, כולם... נכון. חוגגת.